ב-30 למרץ, איתן סטיבה מתוכנן להמריא לתחנת החלל הבינלאומית לשהות של כ-10 ימים. איתן יהיה הישראלי השני שיגיע לחלל, ואת רוב זמנו בתחנת החלל הבינלאומית ישקיע בניסויים מדעיים, בפעילויות חינוכיות ובאמנות. בפרק זה של על חלל, אני משוחח עם האנשים מאחורי כל הפעילות החינוכית של משימת רקיע. שלום לאדר ורניק, מנהלת הפרויקט החינוכי של משימת רקיע מטעם קרן רמון.
שלום אייל.
אהלן, ושלום לשלי רון אדיב, מנהלת תחום החינוך וקהילה בסוכנות החלל הישראלית. מה נשמע?
כל טוב, כיף להיות איתך פה.
איזה כיף. אתן עוסקות בחינוך וחלל כבר כמה שנים, בסוכנות החלל ובקרן רמון. דמיינתן שיום אחד תנהלו פרויקט שכולו חינוך מהחלל ולא מהכיתה?
טוב, אז זה באמת חלום שמתגשם. לא דמיינתי, אבל ברגע שבאמת ניתנה הזדמנות, קפצנו עליה בכל הכוח, ואני חושבת שככה תכף נספר, אבל יצא פרויקט מדהים.
אני חושבת שבאמת בסוכנות החלל אנחנו הרבה שנים רצינו שיהיה עוד ישראלי או ישראלית שיצאו לתחנת החלל, ואנחנו כמובן מאוד מאוד מברכים על ההזדמנות, ושמחים גם שזה נעשה באופן שבו זה נעשה, ובאמת אנחנו מצליחים למנף את השיעה של איתן להרבה עשייה חיובית, גם בתחום המדעי וגם בתחום החינוכי.
אתם מחליט שהוא טס לחלל, איפה זה תופס אתכן, כאילו איפה אתם, מתי אתם נהיות מעורבות בפרויקט הזה?
אז איתן באמת החליט שהוא עושה את הצעד הזה, והוא בחר בקרן רמון שתהיה בעצם הגוף שיוביל את כל המשימה הזאת. אגב, זה באמת מאוד חדשני, נגיד את זה, זאת אומרת, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שעמותה חינוכית בסדר גודל של קרן רמון מנהלת משימת חלל, וקרן רמון כעמותה חינוכית, כמובן כשהיא קיבלה על עצמה את המשימה לנהל את משימת רקיע, את המשימה של איתן לחלל, היה ברור שחלק משמעותי ממנה יהיה תחום החינוך, וככה אני התגלגלתי לפרויקט.
אז באמת איתן וקרן רמון פנו למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, לסוכנות החלל הישראלית, וסיפרו שזאת התוכנית לצאת לתחנת החלל הבינלאומית, וכמובן שמשרד החדשנות וסוכנות החלל, קרן רמון הם שותפים שלנו לאורך הרבה שנים, וראינו את זה כשותפות נכונה ואמיצה ללכת לתוכנית הזאת ולכל המשימה יחד. אני הייתי כבר בסוכנות החלל 3 שנים, כשהמשימה הגיעה לשולחני, וגם כמנהלת התוכנית, וביחד עם הדר גם כבר 2 שנים בתוכניות, ובאמת אנחנו חושבים שהמשימה של איתן היא בפעם הראשונה משימה פרטית ולאומית שקורית ביחד, ולוקחת את כל הדברים הטובים ש כל תחום החלל החדש מביא לשולחננו, והיזמי והחדשני והמאוד מאוד מהיר, וממנפת את זה לטובת באמת צרכים לאומיים של המדינה, צרכים חינוכיים, מדעיים, וזה היופי של המשימה הזאת.
אז איך בעצם מרעיון הדבר הזה הופך למציאות? כאילו, עם מי מדברים, איך מתחיל להתגלגל כדור השלג הזה, שפתאום הופך למשימה כזאת גדולה?
טוב, אז באמת למשימה הזאת יש הרבה פנים, גם כמובן כל החלק המבצעי שלה, האימונים של איתן והכשרתו להיות אסטרונאוט כמו כל אסטרונאוט, והחלק המדעי שבמסגרתו באמת יצא קול קורא והזמינו חוקרים ומדענים להציע ניסויים שיבוצעו בתחנת החלל הבינלאומית. ואנחנו בהיבט החינוכי באמת הבנו שיש פה פוטנציאל אדיר, הסתכלנו על תחנת החלל הבינלאומית כמקום שיכול להיות הכיתה המתקדמת בעולם, גם כדי ללמד על כל מיני עקרונות מדעיים, בגלל התנאים המיוחדים של תנאי מיקרו כבידה שמתקיימים בתחנה, אבל גם יש פה איזושהי הזדמנות לאומית באמת לחבר באמצעות החלל, המון אוכלוסיות שהחלל הוא לאו דווקא מה שנקרא בסצנה שלהם. זה גם היה החזון של רונה רמון, להשתמש בחלל כשפה משותפת, ולעורר השראה בילדים ונוער לחלום גדול ורחוק. ובתחילת הדרך הבנו שיש פה איזשהו פוטנציאל לאומי רחב, והחלטנו שאנחנו נצא בכל קורא. הזמנו אנשי חינוך, מובילים של ארגונים חינוכיים, מכל התחומים, לאו דווקא מדעיים או כאלה שעוסקים בחלל, והזמנו אותם לקחת חלק במשימה. וקרה דבר מדהים בתחילת הדרך, הופתענו מכמות הפניות, למעלה מ-1,000 ארגונים, חלקם מדעיים, אבל הרבה גופים חדשים שמעולם לא עסקו בחלל, תנועות נוער, מכינות קדם צבאיות, מחלקות בבתי חולים, עמותות שעוסקות בצרכים מיוחדים, וכו וכו, ולאותם אנשי חינוך, הזמנו אותם לחשוב על פרויקטים חינוכיים, עם פוטנציאל השפעה כמובן, שעוסקים בתחומים שאותם ארגונים, שהארגונים שלהם עוסקים בהם, תחומים חינוכיים שהארגונים שלהם עוסקים בהם. הזמנו אותם לחשוב על איזשהו פרויקט שיתחיל על פני כדור הארץ, והשיא שלו יהיה באמת בתחנת החלל הבינלאומית. והצעד הראשון הזה ככה פתח, אני חושבת, באמת הרבה כיוונים חדשים לחיבור של חלל עם תחומים נוספים, כמו ספרות ושירה ומנהיגות.
באמת, מהצד של הסוכנות, אנחנו ניגשים לפרויקט, ואנחנו שואלים את עצמנו מה המטרה, ואיך זה מתיישב בתוכנית האסטרטגית שלנו לקידום תחום חלל במדינת ישראל. וכל המטרה של משימת רקיע היא בעצם לעורר השראה, וזה בהחלט אחד הדברים העיקריים שאנחנו עוסקים בהם לכל אורך השנים, על אחת כמה וכמה כשיש משימה כזאת היא גדולה שקורית, ובהלימה למטרה של לעורר השראה בקרב כלל האוכלוסייה, אגב, לא רק ילדים, אבל בעיקר ילדים וילדות במדינת ישראל, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך משימה מתגלגלת, זאת אומרת, בדרך כלל משרדים ממשלתיים עובדים הפוך, אנחנו קודם כל מגדירים את לאן אנחנו רוצים ללכת, ואז אנחנו מתחילים לצעוד. במקרה הזה אנחנו מגדירים היטב את המטרה, מבינים שהמטרה היא לעורר השראה, ביחד אנחנו מגדירים סיסמה שמובילה אותנו וחזון שמוביל אותנו לאורך כל המשימה, שזה באמת אין חלום רחוק מדי, ותחת ההגדרה הזאת לאט לאט נבנים יותר ויותר קולות קוראים ותוכניות, כשאנחנו באמת כל הזמן מעדכות ביחד את הפעילויות, מתוך ההבנה של מה איתן הולך לעשות, מה הקהל הרחב רוצה לעשות כחלק מהמשימה הזאת, וכמו שהדר אמרה, באמת אני חושבת שהדבר המקסים ביותר שקרה תחת המשימה הזאת, זה שאנחנו מבינים שהחלל הוא מקור השראה כל כך גדול, שהוא חובק בתוכו גם הרבה מאוד אוכלוסיות, שהן לא אוכלוסיות המיודיות שאנחנו בדרך כלל ניגשים אליהן, וזה באמת הדבר המאוד יפה של משימת רקיע.
זה גם מתחבר באופן ישיר לסיפור הזה של החלל החדש, שהעידן הזה באמת מאפשר לכל חולם וחולמת, ולכל ככה תחום להיכנס, למצוא איזושהי נישה מעניינת בתוך בחלל.
כן, אני אתחבר למה שהדר אומרת, בעצם עד היום אנחנו יודעים להגיד ש-80% מהעוסקים בתחום החלל הם מהנדסים, אבל אנחנו גם רואים לאן החלל החדש לוקח את התעשיות החדשות, ואנחנו מבינים שיש שם הרבה מאוד מקצועות והרבה מאוד מעטפת של מקצועות למקצועות הרגילים שאנחנו עד היום היינו רגילים לראות, ולכן באמת אנחנו מבינים שיש מקום לכל כך הרבה מגוון ומנעד רחב של עוסקים בתחום, שמשימה כמו משימת רקיע שמנגישה את החלל לכולם, באמת מאפשרת להם לחלום ולהגיע אחר כך ולהשתלב בתחום הזה.
אז תכף נדבר באמת על הגופים השונים שפנו אליכם, וחלקם באמת הם חלק מהתוכנית עכשיו, אבל איך מפרסמים כל קורא כזה? זאת אומרת, איפה מוצאים את הגופים האלה? היום בימינו אנו, פעם היו מפרסמים בעיתון, איפה מפרסמים היום כזה דבר?
אז קודם כל יש את כל המדיות החברתיות, גם של הסוכנות וגם של קרן רמון, באתרים שלנו כמובן, המטרה היא להנגיש את זה לכולם, אנחנו בזכות העובדה שאנחנו יושבים בתוך משרד ממשלתי, אנחנו כמובן מחויבים לשוויון לכולם, ולכן כל דבר שאנחנו מפרסמים יוצא החוצה לקהל הרחב בכל מקום אפשרי. אנחנו גם מפיצים את זה בקבוצות וואטסאפ כמובן, וגם משתמשים באמת בכל רשימת השותפים שלנו, ודרכם מפיצים החוצה את הקולות הקוראים, וכהוכחה באמת נכנסו לתוכניות האלה הרבה מאוד גופים וארגונים שלא היו שם קודם, וזה באמת בזכות העובדה שהפצה הייתה מאוד רחבה ולמנעד מאוד רחב של שותפים.
גם בני אדם פרטיים יכלו לפנות או שרק גופים?
אז אנחנו נגיד שבגדול המטרה הייתה שגופים יפנו, כדי להרחיב כמה שיותר בעצם את הפייפלן של מי שעוסק במשימה הזאת, ולאפשר לכמה שיותר לעסוק במשימה, אבל היו הרבה מאוד אנשים פרטיים שניגשו והצטוותו לפרויקטים, זאת אומרת ידענו לנתב אותם ולצוות אותם לגופים נוספים או לאנשים נוספים וביחד להגדיר משימה רחבה יותר, ובהחלט הצטרפו עם רעיונות מקסימים גם אנשים פרטיים.
אז קיבלתם הרבה מאוד פניות עם הצעות, איך בוחרים בעצם את המתאימות ביותר?
אז באמת זה מתחבר גם למה ששלי ככה דיברה עליו עכשיו, אבל כמה מהקריטריונים החשובים ביותר שעמדו לנגד עינינו, זה אחד, באמת פרויקטים שהם פרויקטים חדשניים, שמחברים תחומים שלא ראינו עד היום מחוברים לתחום החלל, מה שנקרא לאו דווקא מדעיים. בחרנו אגב גם פרויקטים מדעיים, אבל היה לנו מאוד חשוב רגע שהמגוון יהיה כן גדול וחדשני. והדבר השני שבעיקר עמד לנגד עינינו לצד קריטריונים נוספים שהגדרנו מראש, זה שבעצם זה יהיה לחשיפה כמה שיותר רחבה, קהל יעד כמה שיותר מגוון, כדי באמת שכל אחד ואחת יוכל למצוא איזושהי דרך להתחבר למשימת רקיע, גם במהלך שנת המשימה וגם בסיס שלה שצפוי להגיע בקרוב מתחנת החלל הבינלאומית.
כן, צריך להגיד ששני קריטריונים נוספים שעמדו לנגד עינינו, זה כמובן ההיתכנות. זאת אומרת, לא כל דבר ניתן לעשות בתחנת החלל הבינלאומית, אז ביחד עם הצוות המדעי עבדנו כמובן על ההיתכנות של הפרויקטים, ולראות שאפשר לקיים אותם בתחנת החלל הבינלאומית, וגם עניין של דומיננטיות של מרכיב מעשי, זאת אומרת, אנחנו גם רצינו שיהיה משהו שממש אפשר לעשות אותו בתחנת החלל, ולא רק לדבר עליו. אז זה באמת שני קריטריונים נוספים שהובילו אותנו.
אז בעצם הקמתם איזושהי ועדה, מי היו חברי הוועדה שבחרו את הפרויקטים האלה? פרויקטי החינוך?
אז אנחנו ישבנו בוועדה בעצמנו, נציגות של קרן רמון ונציגות של סוכנות החלל הישראלית, ויחד איתנו נציגות ממשרד החינוך. רוב התוכניות שלנו הן תוכניות שגם השתלבו בחינוך הפורמלי וחלקן בלתי פורמליות.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על חלק מהפרויקטים שבאמת התקבלו. הבנתי שנוצרו כל מיני שיתופי פעולה בין ארגונים שונים שהציעו פרויקטים. אתם יכולות לספר על איזה שהם שיתופי פעולה מעניינים כאלה?
כן, יאללה, אז נספר על כל מיני פרויקטים, ננסה לתת את המגוון הרחב כדי ש ככה נדגיש את הסיפור הזה של ההזדמנות שנוצרה פה במסגרת משימת רקיע. אז פרויקט מקסים שיזמה דווקא אימא ומהנדסת וחברה בתעשיית החלל הישראלית, להקריא סיפור, לעשות סטורי טיים מהחלל, ובעצם אנחנו חברנו לספריית פיג'אמה, שזו ספרייה שפועלת ב למעלה מ-9,000 גנים במדינת ישראל, מתוך כוונה לשלוח איזשהו ספר בעברית ובערבית, יחד עם איתן לתחנת החלל הבינלאומית, שגם יש לו מסר והוא ככה מונגש לקהל הרחב. אז אחד הפרויקטים באמת המקסימים שהולכים להיות זה שעת סיפור מהחלל, בעברית ובערבית.
איתן יודע לקרוא ערבית?
הוא לומד לקראת השיגור, כן. פרויקט מקסים נוסף הוא פרויקט של תנועת הנוער עובד ולומד. הנה דוגמה לגוף שמעולם לא עסק בחלל ואין לו שום קשר לחלל. תנועת נוער שלוקחת את החלל ואת השפה שאנחנו מנסים לייצר במשימה, שהוא באמת חלל הוא משהו שיכול לחבר, ועושים פרויקט מקסים של חיבור של יהודים, ערבים ודרוזים במהלך שנת המשימה. והם התחברו לארגון שנקרא מתן, שהוא ארגון הגג של כל תנועות הנוער בישראל, ובעצם אנחנו הולכים לקיים בשבוע המשימה, יחד עם תנועת הנוער עובד ולומד וארגון מתן, את פעולת תנועות הנוער הגדולה ביותר, שנראה לי נעשתה כאן, והיא תשודר הישר מתחנת החלל הבינלאומית על ידי איתן. אז ככה, זו דוגמה מדהימה לאיך גם הנוער יכול להתחבר לסיפור הזה של החלל ולתחנת החלל הבינלאומית דרך משימת רקיעה, וגם איך המשימה חיברה המון תנועות נוער להשתתף באירוע הזה.
מה זאת אומרת הוא ישדר את זה מתחנת החלל?
אנחנו אולי נדבר על זה אחר כך קצת יותר, אבל בשבוע המשימה הולכים בעצם להפיק המון משדרים שינגישו את כל התוכן המגוון שאיתן הולך לבצע בתחנת החלל הבינלאומית. אחד המשדרים הולך להיות בעצם פעולה לכל תנועות הנוער בישראל.
מגניב. אני הייתי בשומר הצעיר דרך אגב.
אני הייתי בצופים.
אני בנוער עובד.
יפה, אז הנה, להלן.
כולם ביחד. עוד דוגמה לפרויקט שבאמת ממחיש איך מכניסים תחומי תוכן נוספים ודרך החלל מעוררים השראה, זה באמת הפרויקט ביחד עם מקום לשירה, שבמסגרתו נבחר השיר העברי הראשון שאיתן יקריא בתחנת החלל הבינלאומית, בעצם קריאה לכתוב שירים בהשראה של החלל, ובאמת קיבלנו הרבה מאוד שירים מדהימים שכתבו בני נוער בהשראת החלל, ואיתן הולך להקריא את השיר מתחנת החלל הבינלאומית, ואני חושבת שזה באמת מראה כמה תחום החלל מעורר השראה בקרב אוכלוסייה מאוד רחבה, וכמה יש מקום לתחומי דת נוספים דרך החלל.
זה ממש מרגש שכאילו בני נוער או ילדים כותבים שירים, לא חשבתי שזה עוד קיים בכלל, מדהים.
אתה לא מאמין גם איזה רמה של שירים, באמת.
באמת? אולי תקריא לנו שיר?
לא, ממש לא, תשמע אותו לראשונה על ידי איתן בתחנת החלל הבינלאומית.
יהיה לה משימה.
לא יהיה פה סקופ? אוקיי.
זהו, עוד פרויקטים מדהימים, פרויקטים כיתות נחשון, שזה כיתות מנהיגות חברתית במשרד החינוך, ככה הצטרפו למשימה, והמשימה שלהם הייתה לבחור איזושהי אוכלוסיית יד שהחלל לא מונגש לה, ולבחור נושא שקשור לחלל, ולהחליט איך בעצם מנגישים את החלל לאותה אוכלוסייה. הכיתות, התלמידים בעצמם בחרו מגוון מאוד רחב של אוכלוסיית יד, גם מחלקות בבתי חולים, וגם אוכלוסיית הגיל השלישי, וגם אפילו כיתה א' או ב', בחרו פרויקטים מקסימים לאורך שנת המשימה.
ראינו כבר הנגשה, אז נדבר על לילות עם טבע נגיש, שבעצם פיתחו מערכי הפעלה נגישים לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, וגם ינגישו חלק מהשידורי המשימה עצמה במהלך המשימה, כשאיתן יהיה בתחנת החלל הבינלאומית, אז אנחנו באמת רואים מנעד מאוד 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 רחב של עשייה בתחום, ובאמת הנגשה בכל דרך שהיא, בין אם זה הנגשה לקהלי יעד שונים, או הנגשה ממש לבעלי צרכים מיוחדים.
יפה, והכל קורה לפרויקטים האלה בעצם, היה רק המהלך הראשון, אם אני מבין, בכל הפרויקט החינוכי, והמהלך השני היה עם מורים, ספרו על העסק הזה.
אולי רגע לפני, אבל שנדבר על המורים, צריך להגיד בעצם שהמהלך של הקריאה לפרויקטים היה מהלך הרבה יותר רחב, זאת אומרת, המהלך הראשון היה בכלל להגיד, בואו ותהיו שותפים למשימה, וכל ארגון וכל אדם שרצה להיות שותף למשימת רקיעה, יכל להצטרף לשותפים למשימה, בין היתר, יכלו גם להציע את הפרויקטים, שמתוכם סיפרנו לך על 10 פרויקטים נבחרים, שיהיו כחלק ממה שאיתן יעשה בתחנת החלל הבינלאומית, אבל בעצם שלב הראשון היה לפתוח את זה, לכל מי שמעוניין להיות חלק במשימה. ואחרי שאספנו את כל אותם גופים, בעצם ישבנו וחשבנו מי הם קהלי היעד הספציפיים שבהם אנחנו רוצים לפעול ולתת להם ממש פעילות שאנחנו בונים אותה ומפיצים אותה או הלאה, או שהם בונים אותה ומביאים אלינו, ואחד מקהלי היעד היו המורים.
קודם כל, אני ככה חוזרת לזה כל פעם, אבל זה גם חלק מהחזון של רונה רמון, הסיפור הזה של העצמת המורים, ובעצם אמרנו, אוקיי, הם יודעים מה קורה בכיתה הכי טוב, מה שנקרא בחינוך היותר פורמלי, ואנחנו מסתכלים על תחנת החלל כפלטפורמה שיכולה להיות הכיתה המתקדמת בעולם, אז בואו נשאל את המורים מה מעניין אותם שאיתן ילמד מתחנת החלל הבינלאומית, ובעצם יצאנו בתוכנית שנקראת לומדים מהחלל, הזמנו מורים לכתוב מערכי שיעור, שוב, בנושאים מגוונים, גם מדעיים וגם לא מדעיים, הזמנו אותם לכתוב מערכי שיעור שאיתן יעביר מתחנת החלל הבינלאומית, קיבלנו עשרות מערכי שיעור, עוד פעם זה היה נורא נורא מרגש לקרוא את השיעורים ולחשוב על כל כך הרבה, זאת אומרת, לראות איך מורים חשבו על כל כך הרבה דרכים לחבר את החלל לנושא שהם מלמדים בכיתה, ובסופו של דבר בחרנו שישה שיעורים, שלושה מהם מדעיים שממש משתמשים בתחנת החלל הבינלאומית ובתנאים שמתקיימים בה כדי ללמד עקרונות פיזיקאים, משהו שקשור לביולוגיה וכו וכו, ש-anyway מלמדים בכיתה באמצעות תחנת החלל הבינלאומית והפעולה שאיתן יבצע בתחנה, ועוד שלושה שיעורים שדווקא עוסקים בתחומים יותר הומניים ויותר רחבים, שגם משתמשים בשהות של איתן מחוץ לכדור הארץ ובשהות שלו בתחנת החלל הבינלאומית, כדי לעסוק בנושאים נוספים כמו גיאוגרפיה ופערים חברתיים וכלכליים, או אזרחות וחוק וחיבור של חוק עם חלל וזכויות אדם, ועוד נושאים מגוונים. אז ככה, גם המורים זכו להגשים חלום ולהגיע לתחנת החלל הבינלאומית.
וצריך להגיד גם שאחד ממערכי השיעור שקיבלנו משלב מספר דציפלינות שונות, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, וזה מראה כמה שעל אף שבתוך מערכת החינוך זה מאוד דציפלינרי, אנחנו, החלל הוא אינטרדציפלינרי, ואפילו המורים כבר משלבים עולמות תוכן שונים ומגוונים ביחד, ומבקשים מאיתנו לדבר על זה ולהראות את זה דרך החלל, כי באמת אי אפשר להפריד. החלל הוא מורכב מכל כך הרבה מקצועות ודציפלינות, שזה מה שיפה בו. זה ממש העתיד.
אם מדברים באמת על השילוב הזה, אז כשחושבים על חלל, אולי בצורה יותר ישנה, אז באמת חושבים על הנדסה ועל מדעים. תכננתם מראש לקבל מערכי שיעור שהם לאו דווקא בתחומים האלה, או שפשוט קיבלתם מערכי שיעור בתחומים רכים יותר, ואמרתם, אוקיי, אנחנו נעשה גם כאלה?
לא, אנחנו הגדרנו מראש שאנחנו היינו רוצים לראות מערכי שיעור בתחומים חדשניים ומגוונים, לא ידענו מה נקבל, לא ציפינו גם לקבל כזה מגוון רחב, אבל בסופו של דבר ככה החלום התממש.
צריך להגיד אבל שהפנייה באמת לא נעשתה רק למורים למדעים, זאת אומרת מראש הגדרנו שאנחנו מבצעים פנייה לכלל המורים, גם השותפות עם משרד החינוך התרחבה גם מעבר לשותפות של מינהל מדע וטכנולוגיה לכלל מורים בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, וככה באמת הצלחנו בעצם לפרוץ את זה, ומתוך ההנגשה של המשימה הזאת לכלל המקצועות קיבלנו גם רעיונות נוספים. זאת אומרת, אנחנו פתחנו את הדלת ומשם כבר זה רץ קדימה.
זה די מדהים אותי לחשוב בדרך כלל הדברים האלה זזים מאוד לאט. זאת אומרת, אני משער, אני לא יושב בתוך משרד החינוך, אבל אני משער שכדי לקבל החלטה ללכת וללמוד, ללמד איזשהו נושא בכלל בתי הספר או באזור מסוים, זה תוכנית שמתגבשת לאורך שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע כמה, עד שמעבירים את זה לכל... ופה אתם בפחות משנה או משהו בסגנון הזה, הצלחתם, לא יודע מה, לעשות ישיבות פנימיות, להחליט שזה מה שאתם רוצים, לדבר עם משרד החינוך, לשכנע אותם שהם צריכים להיות מעורבים בזה, או שאולי לא צריך לשכנע יותר מדי, והם הזיזו את הגלגלי שיניים שלהם ממש ממש מהר, לא?
אז כן, באמת לעשות משימה כזאת בזמן של שנה, אני חושבת בכל ההיבטים, אגב, לא רק החינוכיים, זה דבר בלתי נתפס כמעט, וגם כדי לייצר תהליכים חינוכיים, זאת אומרת, שלי בטח תסכים איתי, שנה זה לא הרבה זמן, אבל גם המטרה שעמדה לנגד עינינו, ואני מניחה גם לנגד משרד החינוך, ככה הובילה אותנו לעבוד בצורה מאוד מאוד מהירה, והדבר השני זה שבמקומות שבהם אולי זה לא, בוא נגיד, עמוק וככה פדגוגי עד הסוף, אז זה טיזר מצוין למה שהולך לקרות עוד בהמשך, ומה שנקרא פתיחת צוהר לעוד הרבה חיבורים כאלה עם תחום החלל. אני גם חושבת, אולי שלי תרחיב על זה, שזה חלק מתפיסה הרבה יותר רחבה של סוכנות החלל הישראלית, לחבר את תחום החלל עם דיסציפלינות נוספות, שככה התחילה קצת לפני, ומשימת רקיה נותנת בוסט מאוד גדול לדבר הזה.
כן, כמו שבעצם אמרתי בהתחלה, אנחנו, תחום החלל החדש בעצם מעמיד בפני כל העולם, וגם כמובן בפני מדינת ישראל, צומת שבה צריך רגע לעצור ולחשוב לאן התחום הזה הולך. אני יכולה, הנה סקופ, סוכנות החלל הישראלית ממש בימים אלה בונה תוכנית אסטרטגית לחמש שנים קדימה, מתוך ההבנה שהחלל החדש נמצא כאן, והוא משנה את כל חוקי המשחק. אנחנו כבר לא נמצאים בעולם שבו אנחנו נשענים על מעצמות גדולות ועל כספים גדולים, ואנחנו אחראים הבלעדיים, אלא יש פה באמת שיגורים שהוזילו בצורה משמעותית את העלייה לחלל והשימוש בחלל כפלטפורמה. זה הולך לשנות את פני המשחק, כמובן בתעשיות החלל ובמחקרים, ואנחנו כמובן בתחום החינוך נותנים לזה את כל הביטוי, וחלק מהדבר הזה שבעצם יש הרבה יותר יזמויות, יש הרבה יותר חברות, יש הרבה יותר חוקרים, יש הרבה יותר ניסויים, אתה יכול לראות את זה גם במשימת רקיע, המנעד הרחב של הניסויים שעולים לתחנה, בהחלט מצריך מאיתנו שנייה עצירה ומחשבה על מי הילדים, מי הבוגרים שהגיעו אחר כך לתחום החלל, ובאמת בניתוח שעשינו, אגב ממש עשינו ניתוח עם חברות התעשייה בשבועיים האחרונים ובחודש האחרון, ואנחנו מבינים שאני ממש אתן לך ככה על קצה המזלג, אם פעם זה היה, היית שומע רק מהנדסים, בסדר, מהנדסי תוכנות, מהנדסי חשמל, מהנדסי, אז היום אנחנו שומעים על נוזלים בכימיה ועל מעצבי מוצר ומעצבים תעשייתיים, ואנחנו שומעים בכלל על דיגיטל, זאת אומרת הצרכים כל כך מתרחבים שאנחנו ממש מבינים שהחלל הולך לחבוק בתוכו אוכלוסיות נוספות, ומהצד השני, מה הדבר שיכול לעורר סקרנות בקרב ילדים אם לא החלל, הלא נודע, הבלתי מושג, העתיד והעבר שלנו ביחד, הרי אנחנו יודעים להגיד שכשאנחנו מסתכלים על החלל, אנחנו רואים את מה שקרה, וכשאנחנו חוקרים אותו, אנחנו גם יודעים להגיד מה יקרה, כי יש כוכבים שבעצם עברו תהליכים זהים אולי לכוכב שלנו. אז באמת החלל הוא כל כך מעורר סקרנות, שאנחנו זכינו בו כנושא, ואני חושבת שכל הסובבים מבינים שהוא באמת פלטפורמה מדהימה, ולכן גם שותפות עם משרד החינוך היא שותפות יחסית קלה, כי הם מבינים את הפוטנציאל שיש בתחום הזה של החלל.
אז יש לנו עכשיו פתאום רשימה מרשימה של מערכי שיעור שמורים באו והציפו למעלה, בתחומים שונים, כמו שאתם אומרים, שקשורים, נוגעים לחלל. תנו לנו דוגמה לכמה מערכי שיעור כאלה שנבחרו.
אז סיפרתי קודם גם, אז יש לנו מערך שיעור שעוסק בנושא של פיזיקה וביולוגיה וכימיה, מערך שיעור שעוסק בגיאוגרפיה וחלל.
מה זה אומר? אבל את יכולה לספר מה זה אומר? כאילו, כל דבר קשור לפיזיקה, ביולוגיה וכימיה.
איתן הולך לבצע איזשהו ניסוי בתחנה, ניסוי חינוכי שהולך להדגים איזשהו עיקרון שמשליך גם על היבטים של תחום הפיזיקה, תחום הביולוגיה, כימיה, וכו וכו. יש לי, בחרנו שיעור שעוסק בגיאוגרפיה, ומשתמש ביכולת של איתן להסתכל מהקופולה לעבר כדור הארץ, ובעצם לבחון כל מיני תופעות חברתיות, כלכליות, גיאוגרפיות כאלה ואחרות.
הקופולה, רק להגיד, זה החלון הגדול שצופים ממנו לתחנה.
נכון. עוד דוגמה לשיעור מקסים, זה שיעור שמחבר בין אזרחות, חוק וחלל, וזכויות אדם, באמצעות ההשראה הזאת של תחנת החלל הבינלאומית, ואיך החוק פועל בה, והשלכה של הדבר הזה על פני כדור הארץ. נושאים מגוונים, איתן הולך להעביר גם שיעור בנושא קיימות, משתמש באיך בעצם מקיימים בתחנה וממחזרים משאבים בתחנה, כי זה הצורך שקיים בחלל, וכהשלכה לזה איך אפשר בעצם ללמוד מזה ולקבל מזה השראה למה שבעצם אנחנו עושים על פני כדור הארץ, גם נושא שככה הוא ממש על סדר היום הציבורי. בחרנו נושאים שגם מתחברים לתוכנית הלימודים של משרד החינוך, אבל גם באמת יש להם יכולת לעשות אימפקט על נושאים כאלה ואחרים על התלמידים. מאוד משמעותי מהמשימה החינוכית, אנחנו ככה כל הזמן מדברות על החלק הלא מדעי והלא מדעי והלא מדעי, הוא באמת חלק המדעי של משימת רקיע ופוטנציאל השימוש בו כדי ללמד את תלמידי ישראל על כל מיני עקרונות מדעיים. אז באמת במסגרת משימת רקיע איתן הולך לבצע 35 ניסויים מדעיים שעוסקים בתחומים מגוונים, ביולוגיה ואסטרופיזיקה ואופטיקה ומכשור רפואי וניסויים שעוסקים ברפואה וכו וכו. ואנחנו הבנו במשימה החינוכית שבאמת יש פה פוטנציאל מאוד גדול להשתמש באותם ניסויים שקורים בתחנת החלל הבינלאומית, שזה משהו חדשני ומעורר סקרנות, כדי ללמד על אותם עקרונות מדעיים שהניסויים המדעיים האלה בעלי פוטנציאל השפעה גם על האנושות, הולכים להתקיים בתחנת החלל הבינלאומית.
עשינו, הקלטנו פרק שלם על הנושא הזה של הניסויים המדעיים, אז משתלב יפה מאוד עכשיו.
כן, זהו. אז אנחנו בעצם כדי לתקוף את הנושא המדעי ולהנגיש אותו לתלמידי ישראל בצורה המעניינת והחדשנית ביותר, קיימנו בקיץ כנס, אליו הזמנו את כל המדענים והחוקרים של המשימה המדעית של משימת רקיע, יחד עם אנשי החינוך הטובים ביותר בישראל, חילקנו אותם לקבוצות עבודה, כל קבוצה על ניסוי אחר, ונתנו להם משימה לחשוב על הדרך החדשנית, היצירתית, המעניינת ביותר, שבה אפשר ללמד על אותו ניסוי או על מטרת הניסוי, על אותו עיקרון מדעי שהניסוי מבקש לבחון בתחנת החלל הבינלאומית, איך אפשר ללמד את הדבר הזה תלמידי ישראל בגילאים שונים, ובאמת יצאו תוצרים מדהימים, ובמהלך שביצענו יחד עם מכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, ייצרנו מערכי שיעור, לוקחים מספר ניסויים מדעיים שמדברים על אותו עיקרון או על אותו נושא או על אותה מטרה, ויצרנו מערכי שיעור שמונגשים למורים ומותאמים לתלמידים בגילאים שונים שמלמדים על אותם ניסויים מדעיים בצורה מאוד חווייתית, דרך משחקי קופסה, משחקי לוח, דרך ניסוי שהם יבצעו בעצמם בכיתה בזמן שאיתן מבצע בתחנת החלל הבינלאומית, ודרך כל מיני פעולות שככה ממחישות את אותו עיקרון מדעי שקורה בתנאים של מיקרו כבידה. זה מה שנקרא STEAM Education קלאסי, של לקחת איזשהו תוכן מדעי ולהפוך אותו למונגש ומאוד הנדזוני לשימוש בכיתה. אז זה ככה הפעולה החינוכית מדעית שעשינו במסגרת המשימה החינוכית.
מגניב, אז אני, רק לסכם אחורה, קודם כל עשיתם איזושהי פנייה גדולה לציבור ולארגונים, ואמרתם בואו תציעו רעיונות של מה אפשר לעשות בפן החינוכי במשימת רקיעה.
בואו תהיו שותפים, ואחר כך תאכלו.
נכון, אחרי זה פניתם למורים, ואמרתם בואו תציעו לנו מערכי שיעור, ועכשיו דיברנו על המערכי שיעור האלה, ובעצם המהלך השלישי שלכם, שסוגר פחות או יותר, אני לא יודע אם סוגר, משלים יותר נכון, את הפרויקט הזה, זה פנייה שלכם לתלמידים, נכון? תספרו קצת על, על העניין הזה של הפנייה לתלמידים, מה הייתה המטרה מאחורי זה?
טוב, אז מה שנקרא המוחות היצירתיים ביותר, הבנו שאנחנו לא יכולים לוותר עליהם, כדי שהמשימה הזאת באמת תהיה משימה חדשנית ומעניינת, וגם בעיקר כדי להבין מה מעניין את התלמידים שיקרה, ואיזה נושאים מטרידים אותם, או מעניינים אותם, או מסקרנים אותם, ושאותם נחבר לתחנת החלל הבינלאומית. אז עשינו, יצרנו תוכנית שנקראת אתגר המיקרו-כבידה, מיועדת לתלמידי יסודי, ולימדנו באמצעות אתגרים שהתלמידים ביצעו בכיתה, אתגרים שהם ככה מאוד הפלתיים על כל מיני תחומים שקשורים גם למשימת רקיעה וגם לתחום החלל באופן כללי. התלמידים למדו על תנאים של מיקרו כבידה ואיך נוזלים מתנהגים במיקרו כבידה ועל תחנת החלל הבינלאומית ועל על משימת רקיעה והמטרות של משימת רקיעה, וככה חיברנו אותם לנושא הרחב. וביקשנו בהם בסוף התוכנית to challenge איתן, לבחור איזשהו אתגר שאיתן יבצע בתחנת החלל הבינלאומית, בנושא שככה יש לו ערך חברתי או ערך חינוכי או ערך מדעי שמעניין אותם ללמוד. קיבלנו רעיונות מטורפים, שאת חלקם חבל שאי אפשר לבצע בתחנת החלל הבינלאומית, אבל מהרעיונות המטורפים שאפשר לבצע בתחנת החלל הבינלאומית, בחרנו שלוש פעולות שאיתן יבצע בתחנה, מאוד חדשניות וחינוכיות, עם אמירה חברתית חשובה.
אני חושבת שאנחנו חייבות לספר לפחות רעיון אחד, כדי שהשומעים יוכלו להבין את ההבדל בין רעיונות שמגיעים מבוגרים לרעיונות שמגיעים מילדים. כי עד עכשיו בעצם סיפרנו לכם על רעיונות איך להנגיש את המדעים, או איך להנגיש תחומים שאינם מדעיים, אבל כשאתה מגיע לילד או לילדה, ואתה שואל אותם מה החלל מעורר אצלך, ואיך אפשר להשתמש בחלל כפלטפורמה לדבר על, על משהו שמציק לך, אז אתה שומע על חרם חברתי, ואתה שומע על ערבות הדדית, ואתה שומע על דברים שזה לא היה הדבר הראשון שאתה היית חושב עליהם, או שמבוגר היה חושב עליהם. ואני חושבת שזה באמת הדבר המאוד יפה שיצא מתוך התוכנית שאנחנו עשינו לילדים, כי קולם של הילדים הוא מאוד מאוד חשוב. אז באמת אנחנו נספר על אחת ההצעות, אני מקווה שאנחנו לא עושות פה ספוילר, אבל באמת אחת ההצעות הייתה לדבר על חרם חברתי. אגב, כשהדר סיפרה על רעיונות נוספים, אז הם גם דיברו על אמנות שלום, והם פשוט דיברו מליבם, ואפשר להגיד שזה היה לפני המצב הביטחוני שהעולם נמצא בו היום. זאת אומרת, זה תמיד מעסיק ילדים, והילדים באמת רואים את החלל כפלטפורמה לעשות דברים גדולים ומשמעותיים, שככל הנראה הם לא חושבים שניתן לעשות במקומות אחרים.
מדהים. ומי בסוף דרך אגב בחר את האתגרים האלה? אתם או הילדים או בשילוב של שלכם?
הילדים הציעו, הם שלחו סרטונים מאוד 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 מושקעים להצעות שלהם, כולל כל מה שהם עשו בדרך ומה שהם למדו בדרך, כולל מכתבים קוראי לב למה צריך לבחור דווקא בפרויקט שלהם, ובאמת מגיע לכל אחד ואחד מהם, גם אנחנו מאוד מאוד הקפדנו להשיב לכל אחד ואחת מהילדים ומהילדות, כי הם באמת עשו עבודה מדהימה ומה שנקרא דיברו מדם ליבם. ובסוף ישבנו הוועדה המייעצת, שזה אני והדר ונציגה ממשרד החינוך, וביחד החלטנו איזה פרויקטים, כמו שאמרנו, מה שהנחה אותנו נגד עינינו, זה באמת משהו שיכול לעשות אימפקט מאוד מאוד גדול ומשמעותי, קהלי יעד מגוונים שאנחנו בוחרים מתוכם, וכמובן בהסתכלות רחבה על המשימה, לראות שאנחנו נותנים ביטוי לנושאים שלא נתנו להם ביטוי קודם לכן.
אז איתן, עוד זמן מה יהיה בחלל, ואיך אני, או אולי אני, זה לא הדוגמה הנכונה, אבל איך תלמידי בית ספר פה בארץ, אבל גם אני, איך נוכל ליהנות בעצם מהשיעורים שהוא יעביר, מהאתגרים שהוא יעשה וכו'?
טוב, אז בימים אלה אנחנו עובדות במרץ על לוח משדרים שיונגש באתר משימת רקיה, גם למורים וגם לתלמידים באופן ישיר, ובעצם לאורך כל השבוע השני של איתן, מהרגע שנוכל להתחיל לתקשר איתו בתחנת החלל הבינלאומית, אנחנו הולכים לשדר בסרטונים את כל הפעולות שמה שנקרא הציבור בחר שאיתן יבצע בתחנה, את כל הפעילויות והשיעורים והאתגרים של התלמידים ושל המורים ושל אנשי החינוך הוא הולך לבצע, ואנחנו הולכים לשדר את זה בלוח משדרים מאוד מגוון. לכל אחד מהמשדרים אנחנו גם משלבים איזשהו מערך פעילות שאפשר לבצע בכיתה עבור המורים וגם עבור ההורים אפילו. וזהו, אנחנו מכינים גם איזשהו קיט מקוון שאפשר להדפיס בבתי הספר ובארגונים החינוכיים, שיכלול גם גרפיקה משגעת וגם הרבה מאוד מידע על תחנת החלל הבינלאומית ועל החיים במיקרו כבידה ועל משימת רקיע והפעולות השונות שאיתן הולך לבצע, גם הניסויים המדעיים וגם הפעולות האומנותיות והחינוכיות. אז ככה יהיה אפשר גם לייצר איזשהו מתחם יותר פיזי במרחבים החינוכיים, ואני מקווה שיצטרפו אלינו כמה שיותר אנשי חינוך ותלמידים ותלמידות מרחבי הארץ, בכל השפות אגב, וככה יחוו את כל התוכן הזה שבנינו במהלך השנה יחד עם הציבור.
צריך להגיד שבעצם בכל השנה לפני המשימה, לא רק שאלנו מה רוצים שיעשו בזמן המשימה של איתן, אלא גם פעלנו באמת להנגיש חומרים בצורה כזאת שיוכלו להמשיך להשתמש באותם חומרים גם בזמן המשימה וגם אחרי המשימה. אז כל המערכי שיעור וכל הקיטים נמצאים בתוך האתר של רקיע, ואפשר להשתמש בהם ובעזרת זה לספר לילדים מה קורה כרגע. יש פוסטרים שהוצאנו בתחילת המשימה, עם איורים שמתארים את השלבים השונים במהלך המשימה, שיש להם ברקוד שניתן לסרוק אותו וללמוד על השלב השונה של המשימה. וכמובן מוקם חדר הבקרה בתל אביב, שסביבו יש גם תערוכה אינטראקטיבית שמנגישה את המשימה עצמה. לצערנו, מכיוון שהקורונה עדיין כאן, אז כמות המוזמנים שיכולים להגיע למרכז הבקרה עצמו הוא לא גבוה, אבל כמו שאדם אמרה, ייצאו הרבה מאוד שידורים מתוך מרכז הבקרה, וככה בעצם נוכל שכל ילד וילדה למעשה יוכלו לראות גם מה קורה בחדר הבקרה, וגם להבין בכלל מה קורה בתוך המשימה עצמה.
כל ילד וילדה ומבוגר, גם אני רוצה...
ומבוגר, אתה צודק.
איך בעצם מקבלים בעולם את הרעיון הזה שאיתן, אסטרונאוט, תייר חלל, ישראלי, עומד להשקיע את הזמן שלו בניסויים חינוכיים ובשיעורים לייב מהתחנה? זה לא משהו מקובל, כאילו, אני לא חושב שעשו את זה עד עכשיו.
אני חייבת להגיד לך שזה הפעם הראשונה שדבר כזה קורה, בעצם משימה פרטית שהופכת להיות משימה לאומית, שכל זמנו של איתן, וצריך להגיד, זו הייתה הבחירה של איתן, כל זמנו של איתן מוקדש לטובת מדע וחינוך בזמן המשימה, וכבר משיחות ראשונות שאנחנו מבצעות, אפילו עם האסטרונאוטים הנוספים שיהיו עם איתן על אותה משימה, הם למעשה צפו באיתן ובמה שהוא הולך לעשות, נגיד קנאה טובה שיצאה מזה, והחליטו שגם הם עושים מספר ניסויים והנגשות חינוכיות כחלק מהמשימה, וכבר אמרו לנו שהדבר שצריך לעשות זה לכתוב ספר על המשימה הזאת, אבל איך היא בוצעה, ואיך באמת עושים שילוב בין משימה פרטית למשימה לאומית, ומשתמשים בכל הזמן היקר של החלל, לא רק לשבת ולהצטלם סלפי, אלא ממש להשתמש בזמן הזה כדי לעורר השראה, כדי לבצע ניסויים מדעיים שיקדמו את אותו לאום או בכלל את העולם, ואנחנו ממש שומעים כמעט כל יום את החלוציות של המשימה הזאת עם האנשים שאנחנו משוחחים איתם.
אני חושבת שבאמת בהובלתו של איתן, ייצרנו פה מודל חדשני של איך נראית משימה פרטית, ספציפית לתחנת החלל הבינלאומית, אבל אני מניחה שהמשימות הפרטיות יהיו בכל מיני אופנים, ובאמת מקדמים תחומים כמו חינוך, מדע, אומנות, תרבות, המשימה היא עשירה בתוכן שככה משתמש בסקרנות האנושית של מסעות לחלל, וככה המודל הזה הוא מודל שיהיה אפשר ליישם אותו באמת בהרבה משימות גם בעתיד.
אני ממש מדגדג אותי לחשוב מה יהיה עם זה, זאת אומרת, נתתם דוגמה לעוד שניים, שלושה אסטרונאוטים שעולים איתו שהחליטו לחכות את מה שהוא עושה, אבל מעניין אותי איך זה יהדהד הלאה, כי אנחנו בטח נראה עוד הרבה מאוד תיירי חלל בשנים הקרובות, ומעניין איך הפן החינוכי של משימת רקיע, וגם הפן המדעי של משימת רקיע, יהפוך להיות משהו שילמדו ממנו, ויעשו אותו גם במקומות אחרים. זה ממש
כולנו ממש. תקווה שזה מה שיקרה. כולנו תקווה שהמסעות לחלל תמיד ישמשו לקידום של מדע וחינוך.
דר ורניק ושלי רון עדי, ואני רוצה להודות לכן מקרב לב על השיחה הזאת, זה היה ממש מעניין.
תודה לך, אייל.
היה כיף, תודה אייל.
אני ממש מאחל לכולנו שהפן החינוכי של משימת רקיע, שזה ממש פרויקט חינוכי לדעתי, תקרב עוד הרבה מאוד תלמידים ואנשים באופן כללי לתחום החלל, ואני חושב שמה שאתם וכל הצוות שעובד איתכם, מה שאתם עושים בפרויקט, בפן החינוכי של משימת רקיע ובכלל, במשימה כולה, משימה לאומית מיוחדת במינה, ברמה עולמית לדעתי, אני ממש שמח שיצא לי לדבר איתכם על הנושא הזה, זה מאוד מאוד מרגש אותי. חלל מרגש אותי וחינוך מרגש אותי, אז תודה רבה.
גם חלל מרגש אותנו וחינוך מרגש אותנו, תראה איזה צירוף מקרים.
יצא לנו טוב.
זהו, ואצלנו אומרים אין חלום רחוק מדי, אז כל מה שהחלנו יקרה.
זה לא לו יהי, זה בטוח יהיה, יקרה, יאללה.
חלוטין.
אני רוצה גם להודות כמובן לצוות על חלל, אביעד מנה סופרמן על עריכת הסאונד המדהימה, אם אתם מחפשים עורך סאונד, זה הבן אדם שאתם צריכים. תודה גדולה לאיתי לאון, הדון קורלאון, מעצב הגרפי של תחום החלל ובכלל. אם אתם צריכים עיצוב גרפי, דברו איתו. אם אתם מחפשים הרצאה מדליקה לבית הספר, לחבר'ה במשרד או לחוג הבית של השכנים, בקיצור, אם אתם מחפשים מרצה על חלל, דברו איתי. ותודה אחרונה אחרונה ללהקת תופעת דופלר, ברוך פרידלנד ורונן זל, ואת המוזיקה שלהם תכף נשמע. אני אייל בן זאב, וזה היה עוד פרק מיוחד במינו של על חלל. נתראה בפרקים הבאים. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your fate with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe you. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Changes her mind and
And she'll promise you more than the Garden of Eden. Then she carelessly cuts you and laughs while you're bleeding. But she brings out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. Frequently kind, and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she earned her degree. And the most we should do is throw shadows at you. But she's always a woman to me.